そういうの。אז עוד פעם, ואחר כך אמר חש בעצמותיו יעסוק בתורה. העצמות הם כלים שעל ידיהם אדם עושה את המעשים שלו, כי הבשר בלבד אין פועל המעשה, אבל המעשה אשר יעשה על ידי העצמות שהם קשים וחזקים על ידם המעשה. אז הפירוש הוא שוב, מקודם פירשנו חש בעצמותיו כפשוטו חולי בעצמות, עכשיו הוא מפרש חולי בעצמות מצד שהעצמות הן ביטוי לעשייה של האדם, כי האדם עושה באמצעות העשייה של האדם מתאפשרת אדם הולך יש לו עצמות, אדם יכול לשאת מסעות בגלל שיש עצמות. אז חש בעצמותיו הכוונה היא בסך כולל יש פגמים במעשים שלו, המעשים שלו פגומים, המעשים, העשייה של האדם הזה היא עשייה פגומה, זה נקרא חש בעצמותיו. והתורה היא רפואה, התורה גם כן רפואה לחולי הנפש הזה, כי כאשר יוצא האדם מן הסדר בשינוי הנה עכשיו כאן הוא מבאר בשינוי אשר יש לו במחשבותיו, למשל מחשבת עבודה זרה או קנאה בלב אשר בו הקנאה, זאת אומרת הכוונה היא יחסו את הקנאה ללב, אבל הכוונה היא במידות שלו, כן? והתאווה מן הכבד הוא כמו שידוע, וגם דבר זה התורה מחזירה אותו אל הסדר. ואחר כך אמר כמו שהתורה רפואה אל חולי הנפש להחזיר חולי הנפש אל הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף בכלל, ולכך אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה, ולכך לא כלל האיברים המיוחדים דהיינו הראש והגרון ובני מעיים והעצמות במה שאמר חש בכל גופו, רק כי אילו איברים חולי הנפש תלוי בהם. ואחר כך זכר חש בכל גופו כנגד הגוף שהתורה היא, זאת אומרת מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר ככה, בתחילה התורה מדברת על פרטים מסוימים כמו שאמרנו לפי הביאור השני שלו, הביאור השני אמר שהבעיה היא בעיה של פגמים, לא הפגם הוא לא בצד הגופני, בצד הפיזיולוגי, אלא בצד הנפשי יותר, כן? זה בא לידי ביטוי במחשבות, זה בא לידי ביטוי במידות שלו, זה בא לידי ביטוי אפילו במעשים שלו. עכשיו הוא אומר, כתוב חש בכל גופו. מה הכוונה? באופן כללי, לא באופן פרטני. זאת אומרת, יש פה בעיה, האדם הזה פגום. יש בו פגמים. באופן כללי יותר. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס לאיזשהו פגם פרטני, אבל בסך הכל פגום. מה? מבחינה רוחנית, כן. אז באה הגמרא ואומרת, חש בכל גופו יעסוק בתורה, שהתורה היא רפואת הנפש והגוף. וכל זה מפני כי סדר ושמירת הכל. מה היסוד? אומר המהר"ל, משום שהתורה היא סדר המציאות ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא בו שינוי כלל. אין ראוי שיהיה נמצא בו שינוי. זאת אומרת, פגמים, בין אם הפגמים הם גופניים, בין אם הפגמים הם רוחניים, זה שינוי במציאות. והתורה, כמו שהוא אומר, היא הסדר של המציאות. שינוי זה יציאה מהסדר. התורה היא הסדר של המציאות. אז כשאדם עוסק בתורה, ממילא הוא מתחבר אל הסדר של המציאות. וממילא הדברים מתקנים מעצם החיבור אל התורה.
הוא אומר, הפוך, ולכן העוסק בתורה, אין ראוי שנמצא שינוי כלל.
נכון, נכון. הוא מסביר מדוע כשאדם מתחבר אל התורה, ממילא אין, 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 לא שינוי, אין שינוי. התורה היא הסדר. שינוי זה יציאה מהסדר. שינוי זה יציאה מהסדר.
אז אם אדם רואה אצלו חולי, זאת אומרת שיש לו פגם בתורה.
אני לא,
זה הולך הפוך, לא?
הוא עדיין לא אמר את המשפט, הוא עדיין לא,
הוא עדיין לא, בזה יעסק בתורה.
לא, 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 אז לכן אני אומר, את המשפט הזה עדיין לא שמענו. יכול להיות שאתה צודק, אבל מה שאומרים כאן זה הפוך. אומרים שאם אדם יצא מהסדר, האפשרות שלו לחזור אל הסדר היא באמצעות ההתחברות שלו לתורה.
הגמרא אומרת על פגמים.
אתה מבין מה שאני אומר? מה שכתוב כאן זה המשפט ההפוך. יכול להיות שאתה צודק גם במשפט שאתה אומר.
כי אני לא מצליח להבין גם את המשפט ההפוך שלו. שאלה אם הוא משפט הפוך שהוא מתחייב מהגמרא. כי הגמרא אומרת,
הגמרא אומרת, אחש בראשו יעסוק בתורה, אחש בגוף.
הגמרא מציבה את הפתרון.
הפתרון.
זה הרפואה באמצעות לימוד התורה.
נכון.
פה הוא אומר שמי שלומד תורה,
וככה עוסק בתורה, אין ראוי שיהיה נמצא שינוי כלל. זאת אומרת, כשאדם עוסק בתורה, התורה שומרת עליו שלא יצא מן הסדר. כן. כן.
אז השאלה היא פה, האם
אני אמרתי, יכול להיות שהמשפט שאתה אומר הוא נכון, אבל בינתיים זה לא המאמר חז"ל.
כי הגמרא מדבר בעצם על הפתרון, על המשפט ההפוך שהוא אומר אותו, הוא אומר רק את
הלקחים. לא, הוא אמר גם אותו, הוא אומר עכשיו.
המסקנה הסופית שלו, ולכן
נכון, העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא. נכון.
הגמרא מתארת מציאות של אדם שחל בו.
כן, 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 איך הוא יחזור. כן, נכון, נכון, נכון. נכון.
כן. לא, לא, פה זה לא החזרה במשפט.
לזה הוא רומז בזה.
אז זהו, אם הוא לא אומר את זה, אז למה הוא לא אומר את זה?
אני אומר, סבלנות, סבלנות, סבלנות. ובפרק היה נוטל, את זו דרש רבי מנחם בר רבי יוסי, כי נר מצווה ותורה אור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. לומר לך, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. נר הוא, מה זה נר? המילה נר בעברית פירושה בית קיבול של שמן. יש מושג נר של שעווה או נר של חלב, אבל המילה נר בפירוש הפשוט שלה, בית קיבול לשמן, שיש בו פתילה, והפתילה דולקת, היא ניזונת מהשמן. ברור שאם יש בית קיבול לשמן, אז הנר הזה יכול לדלוק לפי הכמות של השמן, לפי כמות השמן. בית קיבול יותר גדול, ידלק יותר, בית קיבול יותר קטן, ידלק פחות, אבל ברור שזה מוגבל לכמות השמן שיש בנר. כן? אז הוא אומר, מה נר אינו מגן אלא, אני מסביר סתם פשט בגמרא, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה. זאת אומרת, כשאדם נמצא באור יש לו תחושה של הגנה, הוא מוגן, כן? אז מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה. אז כתוב כי נר מצווה, הנר כמו שאמרנו הוא זמני, המצווה משולה לנר, היא יכולה להגן, יש לה יכולת הגנה, אבל ההגנה שלה היא זמנית. לעומת זאת, תורה אור. אור זה כבר לא נר, אור. אז הוא אומר, ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. זאת אומרת, החז"ל במאמר הזה מראים לנו את ההבדל, את הבדל היחס בין התורה, מה היחס בין התורה לבין המצוות. מה היחס בין התורה לבין המצוות? המצוות זמניות, התורה נצחית. מה? אתה רואה, המצוות משולות יש להם גבול, הגנה זמנית. לא לחינם המשילו את המצווה לנר, נר מוגבל, נר כמו שאמרתי, נר זה כמות, כן? הכמות היא תמיד מוגבלת, אבל התורה משולה לאור. המילה אור אצלנו היא מילה שאין לה הגבלה. כן? אין לה הגבלה. אז הוא אומר, אף תורה מגינה לעולם, לעולם. ואומר, בבקשה.
במובן של לימוד תורה?
כן, כן. אז הוא אומר, ואומר ביתלכך תנחה אותך, בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך זה מיטה. וקיצותה היא תשיחך לעולם הבא. משל לאדם שהיה מהלך בדרך. זאת אומרת, הפסוק בהתהלכך תנחה אותך, בשורבך תשמור עליך, וקיצות תאיץ שיחך, את זה דורשים חז"ל על התורה. ולכן, וזה המשך למה שאמרה הגמרא קודם, תורה אור, בהתהלכך תנחה אותך, בשורבך תשמור עליך, וקיצות תאיץ שיחך. מדובר פה על שלושה זמנים. העולם הזה, המוות, והעולם הבא. זאת אומרת, שלושה פרקים, שלושה פרקים של זמן, כן? בהתהלכך תנחה אותך, בשורבך תשמור עליך, והקיצות תאיציך. אומרת הגמרא, משל לאדם שהיה מהלך בדרך, באישון לילה, באישון לילה ואפלה, ומתיירה מן הקוצים ומן הברקנים, ומן הפחתים, ומחיה רעה, זאת אדם בלילה, הולך בדרך, אז הוא מפחד מכל מיני, יכולות להיות כל מיני בעיות, כמו שהוא אומר, קוצים, ברקנים, פחתים, כן? פחתים זה בורות, כן? חיה רעה, ליסטים, ואינו יודע, ובכלל לא יודע באיזה דרך מהלך, הוא לא יודע איפה הוא הולך, בלילה, חושך, אפלה, מה הוא יודע? כן? נזדמנה לו אבוקה של אור, ברגע שאפילו נר קטן מאיר, כן? אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים, ומן הברקנים, ומן הפחתים. כי הוא יכול עכשיו לראות איפה הוא שם, איפה הוא מניח את הרגל. האור הזה נותן לו אפשרות לדעת איפה הוא מניח את הרגל. אבל עדיין מתיירה מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נכון? כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. עד כאן המאמר של הגמרא. הוא מסביר את המאמר. ביאור דבר זה. אז ביאור דבר זה, כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. ולפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אין לו שינוי. אבל המצווה, אני אסביר מה שהוא אומר, התורה היא שכלית, כוונתו לומר, התורה היא רוחנית. התורה היא רוחנית, זה הכוונה. שכלית במובן של רוחניות, כן? המצוות שאנחנו מקיימים, הן קשורות בדרך כלל לעשייה. אדם צריך לעשות, לפעול איזושהי פעולה. לפעול פעולה, אדם פועל עם הגוף. בדרך כלל, המצוות רגילות שאדם מקיים, הוא מקיים בגופו, כן? הוא מניח תפילין, הוא לובש ציצית, הוא נוטה לולב, הוא תוקע בשופר. מצוות אדם מקיים עם פעולות שהוא... יש מצוות מיוחדות שאדם מקיים על ידי השכל, כן? או הם יותר רוחניות. מצוות האמונה, מצוות אהבת השם, כן? אז זה דברים שאדם מקיים, הם יותר רוחניים. אבל בדרך כלל המצוות הן שייכות למעשים שהגוף עושה, כן? אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, ביאור דבר זה, כי התורה היא שכלית. כמו שאמרתי, שכלית הכוונה היא רוחנית. היא כולה רוחניות. וכל דבר שהוא שכלי, ברור שהרוחניות הזאת היא גם שכל, אבל זה לא רק שכל, זה רוחניות. וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. ולפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף כמו שהתבאר, והגוף הוא זמני. והגוף יש לו התלות והשייכות בזמן. ולפיכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל אין המצווה מגינה, הכוונה היא לא מגינה לעולם, כן? זה לא יכול להיות נצחי, כן? מצד המהות, זה מה שהוא רוצה לומר. כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. ואמר, ממשיכה הגמרא ואומרת, בהתהלכך תנחה אותך, בשורבך תשמור עליך. כבר אמרנו, כי התורה שהיא סדר העולם, ודבר שהוא סדר ושמירה, הוא שומר אותו מן הפסד. ולכך אמר שאם יהיה עוסק בתורה ידע שיהיה נשמר מן ההפסד, כמו שהתורה סדר וקיום הכל. ולכך אמר בהתהלכך תנחה אותך. רוצה לומר כי בעולם הזה נקרא האדם הולך. המציאות של האדם בעולם הזה היא מציאות של תנועה, תנועה, תנועה לא רק במובן גשמי אלא במובן רוחני. כן, האדם הוא לא סטטי, הוא הולך. בזמנו הבאנו אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור ושאול מטה. האדם איננו סטטי. האדם, זאת אומרת, או שהוא נע כלפי מעלה או שהוא נע כלפי מטה, הוא לא עומד. הגמרא אומרת ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, המהלכים נקראים עומדים. מלאך הוא סטטי, מלאך לא, אין אצלו התקדמות, אין אצלו נסיגה וגם אין אצלו התקדמות. אבל האדם לא יכול להיות במצב של עמידה. הוא נע. אדם חייב להיות בתנועה, הוא לא יכול להיות במצב של עמידה, הוא חייב לנוע או לכאן או לכאן, או כלפי מעלה או כלפי מטה. אז מה הוא אומר? כן, זה מה שאני אומר. אין סטטיות, לא אין ניטרליות, אין סטטיות, אין סטטיות בעבודת השם, אין מציאות של עמידה. אדם לא יכול להגיד אני הגעתי למקום מסוים ובזה אני מסתפק. אין דבר כזה, אין להסתפק. מדוע? משום שאין, אם אתה לא מתקדם אתה נופל, אתה לא תעמוד. אין מציאות של עמידה, אין עמידה, אין עמידה בעבודת השם. במהות של האדם, זה לא רק בעבודת השם, במהות של האדם, כן, במהות של האדם אין עמידה. אדם לא יכול לעמוד, לא יכול לעמוד, כן, ברוחניות הוא לא יכול להיות במצב של עמידה. כן, רצונו לומר כי בעולם הזה נקרא האדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל, ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. מה הכוונה של המשפט הזה? כי בעולם הזה נקרא האדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל. זאת אומרת, אין מציאות של מנוחה. כן? אין מציאות. מה? כמו שאמרנו, זה חזרה על אותו משפט. לא, אני רק רוצה להבין, ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. מה הוא מתכוון לומר? ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד.
אני חושב שמה שרפי אומר, הוא מדבר לא רק על התנועה, אבל תנועה, הוא עולה ברוחניות, הוא יורד ברוחניות.
יעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד, הכוונה היא להפסד.
זאת אומרת, הוא לא יישאר במצב של עמידה, אלא אם הוא לא יעלה הוא ירד עד שיובד לגמרי.
זה יכול להיות שהוא ממשיך לעשות מה שהוא היה עושה עם קודם, אבל אם הוא לא מתקדם אז הוא יכול לבוא לידי עיבוד.
ממילא זה ירידה, ממילא זה ירידה. טוב, נראה. ולכך התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו ומוליכה אותו. הנה, במשפט הזה הוא מסביר. שומר, ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. זה משפט מקדים למשפט הבא. ולכך התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו ומוליכה אותו שלא יבוא לידי העדר. זה הפשט בהתהלכך תנחה אותך. מה הכוונה? הוא מסביר מה הכוונה בהתהלכך תנחה אותך. כיוון שהמהות שלך היא מהות של הליכה, בהתהלכך אתה הרי מוכרח ללכת, אתה לא יכול להיות במצב של מנוחה. בהתהלכך, כיוון שהמהות שלך היא מהות של הליכה, אז אתה מוכרח לקבל הנחיה. אתה, מדוע? משום שאם אתה לא תקבל הנחיה עלול להיות מצב שההליכה שלך תהיה כלפי מטה. אתם מבינים? הוא מפרש את הפסוק. מה זה בהתהלכך תנחה אותך? אז הכוונה היא, המהות שלך זה הליכה. תדע לך, קודם כל תדע שהמהות שלך זה הליכה. אתה לא עומד, בהתהלכך. אז כשאתה נמצא במצב של הליכה, אתה צריך לדעת, ההליכה יכולה להיות לשני כיוונים. או למעלה או למטה. תמיד אתה הולך.
כן, אבל הוא בא לשלול את המצב של הסטטיות.
כן, כן, אני אומר.
לכן הוא כאילו, היה אפשר לפרש תנחה כאילו מלשון מנוחה. היה אפשר להסביר מלשון סטטוס.
לא, אבל ודאי שהכוונה היא, לא, תדריך אותך, תדריך אותך. כן, 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 בסדר. כן. ולאחר, עד כאן, בהתהלכך תנחה אותך, זה בחייו. ולאחר מיתה, שהוא זמן הפסד, היא שומרת על האדם מן ההפסד ונותנת לו את המציאות. הרי החזל דורשים, איך חזל דורשים? חזל דורשים בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. מה זה בשוכבך תשמור עליך? אז אומרים חזל, בשוכבך תשמור עליך זה מיתה. מה הכוונה? אדם מת, אז התורה שומרת עליו. מה המשמעות של השמירה הזו? שהתורה שומרת על האדם שהוא מת. אז הוא אומר, לא, השמירה היא הכוונה, הרי המוות זה היעדר. המוות זה היעדר, היעדר של חיים. אז בשורבך תשמור עליך, הכוונה היא תשמור שהמציאות שלך תהיה קיימת גם כשאתה תמות. היא נותנת לך מציאות, מה?
זה פשוט, כי בעצם במר, התורה היא רוחנית.
זה מה שהוא אמר קודם. כן, כן, כן.
כל הופעה שלנו בעולם זה מצד הגוף. אז הגוף קלה.
הגוף קלה. רק הרוח. רק הרוח. בדיוק, זה מה שהוא אומר. נכון? אז ולאחר מיתה שהוא זמן הפסד, היא שומרת על האדם מין הפסד ונותנת לו את המציאות. ולעולם הבא, אתם עכשיו רואים איך שהוא מפרש את המושג העולם הבא. רואים שהוא מפרש את המושג העולם הבא, תחיית המתים. ולעולם הבא שיחזור האדם לחיים, היא נותנת לאדם החיים. מעניין. זאת אומרת, כביכול, יש פה שלושה מצבים. המצב של העולם הזה, המצב של אחר המוות, והמצב של תחיית המתים. כן? אז, ולעולם הבא שיחזור האדם לחיים, היא נותנת לאדם החיים, שנאמר והקיצותה. זה גם הלשון של הפסוק. מה זה והקיצותה? את קיצה. אדם מקיץ משינה. יש מצב כביכול של שינה, ואדם מקיץ משינה. והקיצותה היא תשיחך, שהיא נותנת לאדם השיחה שהוא הדיבור. והקיצותה היא תשיחך, היא תיתן לו את הדיבור. אבל המתים נקראים יורדי דומה, שאין בהם הדיבור. מעניין. זאת אומרת, אז הוא אומר, מצד אחד הוא אומר שהתורה שומרת עליו, נותנת לו קיום, נותנת לו מציאות, גם בזמן המוות. אבל הוא עושה פה הבחנה בין זמן המוות לתחיית המתים, במובן הזה שכביכול במצב של המוות, גם אם התורה נותנת לו מציאות, אבל אין דיבור. אין דיבור. על מתי יש דיבור? והקיצותה. לעולם הבא, כמו שהוא אומר. מה זה העולם הבא? כשיחזור לחיים, והקיצותה, היא תשיחך. היא תיתן לך את הדיבור. בבקשה?
הוא מתכוון שבעולם הבא, אם האדם כבר מגיע לעולם הבא, אז יש לו כבר...
מה זה העולם הבא? אז הוא קורא, אז אני אומר, הוא מזהה את המושג העולם הבא עם תחיית המתים.
כשיש תחיית המתים, אם האדם זוכה לתחיית המתים, אז יש לו גם את הדיבור. ואם הוא לא זוכה, אז הוא גם לא מדבר.
לא, אבל רואים, לא, אז רואים שיש מושג של שמירה, כן, בשוכבך תשמור עליך. היא נותנת לך מציאות גם בזמן שאדם מת. יש לו מציאות, אין לו הפסד. אבל המציאות הזאת היא מציאות שעדיין היא לא הגיעה למעלת והיא תשיחך. למציאות של והיא תשיחך, האדם מגיע בתחיית המתים. זה מדרגה אחרת. בבקשה?
על איזה שיחה הוא מדבר?
הפסוק מדבר. זאת אומרת, הפסוק מדבר על מדרגה של דיבור. זאת אומרת, רואים, הוא עושה פה הבחנה. הוא עושה פה הבחנה בין המדרגה של המוות כשהתורה שומרת עליו, ומה המובן של השמירה? נותנת לו מציאות. אז אדם מת, אז הגוף קלה, אבל מבחינה רוחנית הוא קיים. הוא קיים, אבל זה לא במדרגה של דיבור. לא במדרגה של דיבור. מדרגה של דיבור, הוא אומר, זה תחיית המתים. והוא מסביר עוד דקה. אבל המתים נקראים יורדי דומה. יורדי דומה, המיתים נקראים, ממש ממנו מיתים, גם המיתים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שהתורה שומרת עליהם, נקראים יורדי דומה, שאין בהם הדיבור. שאין בהם הדיבור. מה אתה שואל?
מה בדיוק הכוונה של שיחה פה?
אני לא יודע. בכל מקרה, זה מדרגה יותר גבוהה מהמדרגה שהתורה, של בשוכבך תשמור עליך.
זה כמובן, כי זה יצירת המתחים.
מה? לא, אבל כשדיברנו על שמירה בזמן המוות, דיברנו גם כן על מדרגה רוחנית קיימת. אתה מדבר על מדרגה רוחנית קיימת, אתה אומר, הרוחניות של האדם היא רוחניות שקיימת גם אחרי המוות. זה הפשט, בשוכבך תשמור עליך. מה זה תשמור עליך? הגוף קלה, אבל כל הצד הרוחני של האדם קיים. אבל יש כנראה שתי מדרגות. יש מדרגה של קיום רוחניות, קיום רוחני, אבל זה לא במדרגה של דיבור. ויש מדרגה של דיבור שהיא שייכת לתחיית המתים. ברור, זה מה שיוצא מכאן. מה זה בדיוק אני לא יודע, אני רק אומר, רואים שזה שתי מדרגות.
וכל זה נובע מהעמל של האדם בתורה.
כל זה נובע מהחיבור של האדם אל התורה, בדיוק.
של החיבור או של הלימוד?
של הלימוד, זה חיבור. כשאדם לומד הוא מתחבר לתורה. לימוד זה לימוד, מה פירוש חיבור? ודאי שאדם לא קושר ספר תורה שלי בגוף שלו, אלא הכוונה היא הראש שלו שקוע בתורה, הראש שלו, כן, בוודאי, זה הבחנה, אנחנו עושים פה הבחנה בין המצוות לבין הלימוד של התורה, ברור? הלאה. כן, איפה זה? רגע. אני פשוט איבדתי את המקום, רגע אחד. והביא משל זה, כן, רגע. והביא משל זה וכו'. פירוש זה. עכשיו הוא מפרש את המשל. כי כאשר הוא חושך ואפלה. כי כאשר הוא חושך ואפלה. אז האדם הולך אל הקוצים ואל הפחתים מעצמו ונאבד. זאת אומרת, אז האדם הולך אל הקוצים, אתם מבינים מה הוא אומר? אדם הולך באישון לילה ואפלה. הכל חשוך. אז הוא עצמו מפיל את עצמו. הוא עצמו מפיל את עצמו. מדוע? משום ש... גם באישון לילה ואפלה אדם לא, הוא לא עומד, הוא הולך, הוא לא יכול לעמוד, אדם לא יכול לעמוד, הוא הולך. נו, אז אם הוא הולך והוא לא רואה, אז בהכרח שהוא ייפול, אין פה חוכמות. זאת אומרת, ההליכה שלו, העובדה שהוא הולך, היא גורמת לו את הנפילה, כי הוא לא יכול לעמוד.
זה מה הוא מתכוון בעצם לומר,
לא, זה מה שאמרנו קודם,
שאין מצב
בהתהלכך תנחה אותך. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות, תדע שאתה לא סטטי, אתה תמיד הולך.
אם יש לך ארוכה אז אתה ניצור, אם אין לך אתה נופל.
בדיוק, זה מה שהוא אומר. כן, אז זה מה שהוא אומר. כי כאשר הוא חושך ואפלה, אז האדם הולך אל הקוצים ואל הפחתים מעצמו ונאבד. אבל כשיש לו ארוכה, אינו ירא שיהיה הולך אל הפחתים ואל הברקנים. אבל מכל מקום אפשר, כי יבואו עליו. תמידים, הוא עושה פה הבחנה, אמרנו. כשאין אבוקה, אז הוא עצמו מפיל את עצמו. מדוע? משום שהוא לא סטטי, כמו שהסברנו. אבל ברגע שיש לו אבוקה, ללכת, להוליך את עצמו, להביא על עצמו את הרעה, הוא כבר לא יביא. אבל עדיין יש כוחות חיצוניים שמסוגלים להשתלט עליו. מסוגלים לפגוע בו. כן? חיות רעות ולסת... בבקשה? רגע, נראה עוד מעט. אבל מכל... רגע. אבל מכל מקום אפשר, כי יבואו עליו חיות רעות ולסתים, אף שהוא לא ילך עליהם. וכשהוא יום, עלות השחר, אז מסולק מן הכל, שאין שולטים אילו דברים ביום. זאת אומרת, אין בעיה של הליכה אל קוצים, ברקנים ופחתים. כשהוא יום, אז גם הכוחות האלה שמסוגלים לפגוע בו, אין להם שליטה ביום, נכון? אז וכשהוא יום, אז מסולק מן הכל, שאין שולטים אילו דברים ביום. וכן האדם שהוא בעולם הגשמי החשוך,
למה הוא לא ממשיך לפרשת
יחיד? רגע, וכן האדם שהוא בעולם הגשמי החשוך ואינו שכלי, לכן האדם מצד עצמו הולך אל הרע. זאת אומרת, בעולם הזה, זה מה שהוא התחיל, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. למה? מדוע? משום שהאדם בלי תורה, אדם בלי תורה הוא מפיל את עצמו. אין חוכמות. העולם הזה בלי תורה זה חושך ואפלה. עולם הזה בלי תורה, כשיהודי אין לו חיבור לתורה, העולם הזה בלי תורה זה חושך ואפלה. הוא לבד מפיל את עצמו, הוא לבד מפיל את עצמו. זאת אומרת, אין סיכוי, האדם לבד מפיל את עצמו. מדוע? משום שהאדם לא סטטי. אם הוא בלי תורה, הוא מפיל את עצמו. הוא עצמו מביא על עצמו את הרעות. הוא עצמו מביא על עצמו את הרעות. לכן האדם מצד עצמו הולך אל הרע. מדוע? משום שאינו יודע לשמור את עצמו. וכאשר אוחז במצוות התורה, שמצוות התורה נקראו נר, ונותנות לאדם, נותנות מציאות לאדם, ושומרות אותו מן הרע אשר הוא מפאת האדם עצמו. האחיזה של האדם במצוות התורה, זאת עדיין לא מדובר על לימוד תורה, מצוות התורה, המצווה היא נר. כשאדם אוחז במצוות, גם אם הוא לא לומד, הוא כבר לא יביא על עצמו, הוא לא יביא על עצמו את הרעות. אבל עדיין יש דברים שמסוגלים להזיק אותו מבחוץ, כן? יש דבר, יש כוחות חיצוניים שמסוגלים לפגוע בו, כן? כן, כן. לא, אבוקה זה ודאי מצוות, אבל 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 אבוק, המשל, אתה רואה שהוא, מה זה בהתהלכך תנחה אותך? אנחנו מדברים על התורה, אבל על איזה חלק בתורה? חלק המצוות של התורה. חלק המצוות של התורה, שזה בגדר האבוקה. זה נותן לאדם את האפשרות שלפחות הוא לא יביא על עצמו, כן, מכוח היותו הולך, נא, הוא לא יביא על עצמו את הרעות. הוא לא ילך אל קוצים, הוא לא ילך אל ברקנים, הוא לא ילך אל בורות, הוא לא יפול בבור, הוא לא יפיל את עצמו בבור. הוא לא יפיל את עצמו בבור. כן?
זה מאפשר הליכה מובטחת.
הליכה מובטחת. הליכה בטוחה. אבל זה עדיין לא מספיק, משום שיש חיות רעות. בדיוק. עכשיו הוא אומר, בכאשר אוחז במצוות התורה, שמצוות התורה נקראו נר, ונותנות מציאות לאדם ושומרות אותו מן הרע אשר הוא מפת האדם עצמו, כמו זה שיש בידו אבוקה, שהוא נשמר מן הפחתים והברקנים, שלא ילך לשם מצד עצמו. אבל האבוקה הנצלת אותו מן הפגעים הרודפים אחריו. כן, המציאות בעולם הזה היא זה שאדם חשוף לפגיעות מבחוץ. יש כוחות חיצוניים שמסוגלים לפגוע בו, ודבר זה נקרא הצלה. זה נקרא הצלה. כן? וכן אין בכוח המצווה, זאת אומרת, הלשון של הגמרא בסוטה, מצווה מגנה, אבל היא לא מצלה. אין לה יכולת להציל. יש לה יכולת להגן. וההגנה, כמו שאמרנו, זה שאדם לא יביא על עצמו את הרעה. אבל אין לה יכולת להציל, הכוונה, כמו שהוא אומר, מפגיעות חיצוניות. אין בכוח המצווה להציל אותו מפגעים הרודפים אחריו. אבל כאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור. והאור הוא יום, כמו שנאמר, ויקרא אלוקים לאור יום. וכמו שביום לא נמצאו המזיקים, המזיקים שולטים רק בלילה. כך כאשר אדם עוסק בתורה, יש לו אור שאין נמצא בו המזיקים הרודפים אחר האדם. המזיקים אין להם מג... זאת אומרת, חיות רעות באור הן מסתתרות. באור הן מסתתרות. אדם שמחובר לתורה יש לו אור, ומאור כשהמזיקים רואים אור הם מסתתרים. כך הוא אומר, כן? שאין נמצא בו המזיקים הרודפים אחר האדם, והתורה מצלת אותו מן הפגעים אשר רודפים אחר האדם להפסיד אותו. נו, ואמר שעדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. זאת אומרת, גם כשיש אור, אז מצד אחד ליפול בבורות ולעלות על קוצים וברקנים הוא לא יעלם. מצד שני, גם החיות הרעות באור הן לא עובדות, המזיקים מסתתרים. אבל עדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, כי אף שיש לו התורה, אבל אין זה מעמידו על הדרך אשר הוא נוכח השם יתברך לגמרי, מבלי נטייה ימין ושמאל. עד כדי כך, גם כשאדם מחובר אל התורה, זאת אומרת, אדם עוסק בתורה, הוא עדיין לא יכול להיות בטוח שהוא על הדרך אשר הוא נוכח השם יתברך לגמרי, מבלי נטייה ימין ושמאל. ולפיכך אמר, הגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא פרשת דרכים יש שילוט, רק הבנה, פרשת דרכים זה שילוט, יודע, כאן אתה הולך לשם וכאן אתה הולך לכאן וכאן אתה הולך לשם. אז הוא אומר, ולפיכך אמר, כשהגיע לפרשת דרכים, אז יודע שהוא מהלך בדרך הישר ניחכו מבלי נטייה ימין ושמאל. שואלת הגמרא, מה זה פרשת דרכים? מה זה פרשת דרכים? אתה אומר, אדם, לא, אדם מקיים מצוות, אדם לומד תורה, ועדיין הוא לא בטוח שהוא בדרך הישרה, כמו שהוא אומר, בדרך הישרה, הישרה מבלי נטייה ימין ושמאל. אז מה באמת ייתן לו את היכולת לקבוע שהוא באמת בדרך הישרה, הישרה? אז הוא אומר, מהי פרשת דרכים? הוא מפרש לרב חיסדא, זה תלמיד חכם ויום המיטה. תלמיד חכם ויום המיטה. כי בעודו בגוף, אין האדם בדרך הישר אשר הוא נוכח השם. עד כדי כך. כשהאדם עדיין במצב של חיים, אין האדם בדרך הישר אשר הוא נוכח השם. מדוע? כי יש לגוף מצד עצמו, אתם יודעים מה שהוא אומר? זה מה שהגמרא אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, שהרי אותו כהן גדול, כן?
יוחנן
כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ובסוף נהיה צדוקי. אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אדם לא יכול להיות, למה לא? הפשט הוא, עם כל הידיעות שלך, ועם כל הלימוד תורה שלך, ועם כל הקיום מצוות שלך, ואתה בגוף. הגוף זה פרשה אחרת. זאת אומרת, מתי אדם יכול לומר שהוא באמת עלה לדרך הישרה כשהוא יצא מכאן? כל עוד הוא כאן הוא לא יכול להיות בטוח. אין ביטחון. מה?
אם הוא מגיע לדרך הישרה, אז את הפעולה בעולם
לא, הפשטו, כמו שאומר, תלמיד חכם. אדם הגיע למדרגה שתלמיד חכם. תלמיד חכם, אבל גם שהוא תלמיד חכם, בלי יום המיטה, עוד אין לו ביטחון.
לא.
כן, כן, כן.
זה שניהם ביחד, תלמיד חכם ויום המיטה.
אני חושב, תלמיד חכם ויום המיטה.
ביחד?
לא, תלמיד חכם. בואו נראה, נו, אני אקרא. כי בעודו בגוף אין האדם בדרך הישר אשר הוא נוכח השם. כי יש לגוף מצד עצמו נטייה והסרה מן היושר. ולפיכך יום המיטה נקרא פרשת דרכים. שאז הוא מסולק מן הגוף, ואז האדם הולך ניחכו אל עולם הבא. זה רב חיסדא. ולרב נחמן בר יצחק, זה תלמיד חכם ויראת חטא. כי יראת חטא, אתם רואים, אז הפשט הוא מבין, תלמיד חכם עם יום המיטה. גם תלמיד חכם זה עדיין לא ביטחון. אין לאדם ביטחון עד הרגע האחרון, שהוא באמת הוא על הדרך, עד כדי כך. הנה, כי אתה רואה כשהוא עבר לרב נחמן בר יצחק. רב נחמן בר יצחק אומר, לא צריך להגיע ליום המיטה, גם בלי יום המיטה. נכון? בלי יום המיטה. מספיק, תלמיד חכם ויראת חטא. כי יראת חטא מעמידו על הדרך נוכח השם מבלי נטייה ימין ושמאל, עד שדרכו נוכח השם יתברך. וזה נקרא פרשת דרכים. זאת אומרת, הפירוש הוא אדם, זאת אומרת, לפי שניהם, אדם, גם אם הוא לומד תורה, גם אם הוא לא לומד תורה, וגם אם הוא עושה את כל המצוות, אבל אין לו ביטחון. אז אחד אומר, אין לו ביטחון עד שימות. כל עוד אדם כאן, הציוד שלך מחוברת אל, הרוחניות שלך מחוברת אל הגוף. אתה לא יכול להיות בטוח. ונחמן בר יצחק אומר, לא צריך למות בשביל זה. אם יש לאדם, הוא קנה לעצמו את מידת העירת חטא, אז זה מספיק. כן, כי עירת חטא מעמידתו על הדרך נוכח השם מבלי נטייה ימין ושמאל, עד שדרכו נוכח השם יתברך. וזה נקרא פרשת דרכים. שכל פרשת דרכים, הדרך היא מביאתו אל תכלית הליכתו. הכוונה אל היעד, שאין לו הסרה כלל. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו רק יראת שמיים, כי אף שאינו בא על עבירה. זאת אומרת, מדובר פה הרי על אדם שמקיים את כל המצוות, אף שאינו בא על עבירה, אבל אין לו את המידה הזאת של יראת שמיים, לא נקרא פרשת דרכים.
מה כמובן, ואין לקדוש ברוך הוא בעולמו?
לא, זה ביטוי, זה מימרה של חזל. אין לה, אין לה, מה הכוונה זה
שזה?
מה? כן, כן, כן. אין לה קדוש ברוך הוא לומר לדעת עמוד של הלכה. מה? כן, כן, כן. אבל אתה שואל מה הפשט? מה הכוונה? אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים. הכוונה היא ש... זה מאמר שצריך הסבר. מה הכוונה? אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ליראת שמיים. הכוונה היא מה שנותן את ה, את ה, הנה אתה רואה איך שהוא מפרש הפירוש שהוא נותן לזה. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ליראת שמיים, הכוונה היא אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר במציאות רק אם הוא קנה לעצמו את המידה של יראת שמיים. כל עוד אדם לא קנה לעצמו את מידת היראת שמיים, אז גם המצוות וגם התורה זה לא ביטחון. כל זה לא ביטחון. זה לא תעודת ביטוח, זה הכוונה. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים. הביטוח היחידי בעולם שלנו זה יראת שמיים. אם אדם קנה את מידת היראת שמיים. ולמר זוטרה, ראינו דעה שנייה, עכשיו דעה שלישית. ולמר זוטרה זה תלמיד חכם דמסיק מיתה אליבא דהלכתא. זאת אומרת, תלמיד חכם שהגיע למדרגה כזאת שהוא לא רק מקיים את כל המצוות ולא רק לומד תורה, אלא הגיע למדרגה כזאת שהוא מסיק שמיתה אליבא דהלכתא. יש לו יכולת להסיק מתוך הלימוד שלו מסקנות להלכה. זאת אומרת, התורה שהוא למד היא תורה שנותנת לו את היכולת להסיק ממנה מסקנות איך להתנהג הלכה למעשה. מה יש? אז הוא אומר, פירוש, ההלכה שהוא האמת והיושר. הוא האמת והיושר. ואף ששאר התורה גם כן נקראת תורה, וגם תורה שאדם לומד בלי יסוק שמיתא אליבא דהלכתא, זה גם כן תורה. אדם לומד תורה, גם אם הוא לא מסיק שמיתא אליבא דהלכתא, זה לימוד תורה. ויש עליה שכר גם כן. מכל מקום, יש לו קצת נטייה מן דרך האמת. אבל תלמיד חכם שמסיק שמיתא אליבא דהלכתא, זה הדרך נקרא פרשת דרכים. שהוא נבדל הוא מיוחד משאר דרכים. זאת אומרת, יש לו את היכולת, כמו שהוא אמר, זה לא רק יכולת להסיק, זה גם המסקנות. זאת אומרת, הלימוד תורה שלו זה לא רק לימוד תורה של, כמו שאמרנו קודם, אדם עושה כל עסקו בתורה, אלא האמת מסודרת אצלו. ההדרכות של התורה בכל נושא ונושא הן הדרכות שמסוכמות אצלו באופן ברור. הליכה, נכון. זה הדרך נקרא פרשת דרכים, שהוא נבדל ומיוחד משאר דרכים. וכל זה מורה. המסקנה מכל המאמר הזה שהוא ביאר, וכל זה מורה, כי התורה היא שמביאה את האדם אל השם יתברך להיות זוכה לעולם הבא וביותר כאשר מכוון הלכה. ובמסכת נידה בסופה הגמרא מביאה ברייתא, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם, אל תקרא הליכות עולם אלא הלכות עולם. עד כאן. בערו בזה המעלה העליונה שיש לתורה, ובפרט מי ששונה הלכות. כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים ולא, זאת אומרת, יש הרי בתורה כל מיני חלקים. יש החלק הנגלה והחלק הנסתר. החלק שעוסק בהלכות, הלכה למעשה, הלכות היומיומיות, והחלק שעוסק בעניינים היותר עליונים, כן? אז יש מקום לחשוב שהעיסוק בתורה בחלק שהוא יותר, שהוא החלק העליון יותר, כן? לא בצד הנגלה יותר, יש לזה מעלה יותר רע על העיסוק בהלכות היומיומיות. אז הוא אומר, כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה או בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים, ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה, למשל לנזיקין או לטומאה או לטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאוד. גם בארנו זה אצל קינים בפרקי אבות, במשנה של קינין ופתחי נדה, והבאנו המאמר הזה שם. ולכך במאמר הזה בא לומר כי עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. ומדוע הוא מסביר? מה העניין? ובאור זה כי ההלכה היא אמיתת התורה, עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. התורה היא רחבה מאוד. התורה היא רחבה, התורה היא לא מוגבלת. היא כמו שארוכה, ארוכה מן ים, כן? אז באמת יש לה רוחב, יש לה היקף, יש לה מרחב עצום. אבל הוא אומר, יש מה שנקרא אמת התורה. באור זה כי ההלכה היא אמיתת התורה, עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. וזה לשון הלכה, אשר שימשו בו חכמים לומר הלכה כך וכך. כלומר, הליכה היא יושר הדרך, שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, הוא כך. ולכך דבר זה מביא אל חיי העולם הבא, כי הדרך אל העולם הבא, כמו שהוא אמר קודם, צריך שלא יהיה נוטה לא לימין ולא לשמאל. וכמו שבארנו לפני זה, מה את פרשת דרכים? זה תמיד חכם שמסיק שמייטה אליבא דהלכתא. והרי כי פרשת דרכים הוא הדרך. מה זה פרשת דרכים? מה זה פרשת דרכים? מה זה לשון פרשת דרכים? אז הוא אומר, פרשה מלשון פרישה. פרשת דרכים מלשון פרישה.
מה על כך?
בדיוק. כן? אז הוא אומר, כי פרשת דרכים הוא הדרך הפורש מן הדרכים. מדוע שאר הדרכים נוטות מן היושר, והוא הולך ביושר. וזה שאמר כל מי ששונה הלכות מובטח שהוא בן עולם הבא, דכתיב הליכות עולם לו. כלומר, שיש לו ההליכה והדרך אל עולם הבא על ידי ההלכות של תורה. ולכך אמר גם כן נתן, הקינים ופתחי נידה, כך אומרת המשנה באבות, הם גופי הלכות. וכמו שהתבאר שם, לא שאר חוכמות. זאת אומרת, יש, כמו שאמרנו, יש בתורה כל מיני חלקים. ויש דברים שנראים יותר עליונים, אז אתה יכול לחשוב שהם יותר במעלה. אומר, לא. והוא יתברך, ייתן חלקנו עם השונים הלכות, ועם השונים לשנות טעמים, ועם השונים לשנות טעמים כתוב, ועם שונים אל תתערב, יש פסוק, ועם השונים
להתערב עם אנשים
כאלה, ועם השונים לשנות טעמים בדברים אחרים לא להתערב, ועם שונים אל תתערב, ועם השונים לשנות טעמים בדברים אחרים לא להתערב. כך הוא מפרש את הפסוק, ועם שונים אל תתערב. טוב, עד כאן. כן, באמת, זה לא מוסכם. הוא אומר את הפירוש שלו, מותר לו להגיד, אבל יש מי שחולק עליו.